נתחיל. כן, שלום לכולם. אנחנו בפרשת ויקל. באופן כללי, כדרכנו בתקופה האחרונה, ולא רק, כדאי לזכור את ההקשר, איפה אנחנו אוחזים. זאת אומרת, סדר הדברים, כמו שהרמב"ן לימד אותנו, שהתורה הוא כסדר האירועים, ומשה רבנו היה על ההר, מיד אחרי, בסוף פרשת משפטים, משה רבנו כתוב שהוא עלה ל-40 יום ו-40 לילה, באותם 40 יום הוא קיבל את פרשת תרומה, תצווה, בתחילת כיסיסו עד שני. באופן עקרוני, כשהוא ירד, הוא היה צריך ללכת לצוות את מה שהוא למד למעלה, שזה השבת והמשכון. אלא שבינתיים היה איזשהו, להשתמש במילה פנצ'ר, כן, היה בעיה עם חטא העגל וכל מה שמסתעף מזה, שזה עסקנו בפרשת כיסיסו. אחרי שנפטרו הבעיות והקדוש ברוך הוא סלח על החטא וניתנו לוחות שניות וכולי, עכשיו והיה כל מושה לעשות את מה שהוא הצטווה, והוא מצווה אותם על השבוס ועל המשכון. כמו שהוא הצטווה בפרשת תרומה תצווה. סדר הדברים הוא הפוך, אני יודע אם זה קושייה, סדר הדברים הוא הפוך, שם השבוס מופיע בסוף 40 יום, ממש בתחילת כיסיסו לפני שני. וגם, וזה דבר, תופעה רווחת בתורה, שהשפה שהוא מדבר היא שפה שונה. זאת אומרת, השבס של פרשת כיסיסו היא מדברת על אויסי, לא דס, כי אני יושב וקדישכם, ועל בריס אוילום וכולי, וכמה ביטויים מיוחדים שמופיעים דווקא שם. וכל זה לא מופיע בפרשת ויקל, וכלל כתבו על זה הראשונים, שדרך התורה, כשהיא מספרת שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, ואחר כך היא מספרת שמשה רבינו אומר לעם, אז זה מסופר באופן כזה ש... זאת אומרת, חלק מהפרטים מופיעים פה, חלק מהפרטים מופיעים פה, והאמת היא שאת שניהם היו פה ושניהם היו פה. זה דרך התור. זאת אומרת, במילים אחרות, אנחנו עכשיו אורזים אחרי הירידה מהר סיני, ויש ציווי על השבוס, ויש ציווי על הקומץ המשכון. שני הציוויים האלה הם משותפים, הם קרובים אחד לשני, כי שניהם עניינם החלת הקדושה בעולם שלנו. זה עניין המשכון באופן ישיר, כן? יש הקדוש ברוך הוא קובע לתמו בית למטה, בית להשם, והוא רוצה לעזוב את השמיים ולגור בארץ. והדבר השני הוא השבוס. השבוס היא גם יום שהוא במהותו יום של הקדוש ברוך הוא, הוא יום של השם, וזה שהקדוש ברוך הוא קידש את היום השביעי, הפירוש הוא שיש בעולם שלנו, בסדר הדברים הטבעי, נוכחות של הקדוש ברוך הוא. חז"ל אמרו שהשבוס היא איך עוד משישים בו אלום הבו. יש נוסח שנקרא מעין אלום הבו, הנוסח הזה, אני מכיר אותו מהזמירות. אבל הוא בעצם הרעיון שכתוב בחז"ל, איך עוד משישים בו אלום הבו, הכוונה היא משהו, מה שאומרים בשם, לא אומרים, צודק הכהן מלובלין אומר, וזה מאוד מאוד יפה ונכון, שהאחד ושישים הקבלה היא הכי מעט שיכול להיות, שעדיין לא בטל לגמרי. שיש איזושהי בחינה של תפיסה שלנו, שתדע לך, שתדע לך שבשבת אתה צריך להיות ונמצא עם הקודש ברוך. אתה אוכל סעודה יחד איתו, הוא נמצא על זה.
כמו שהעולם הבא יראה עם הקודש ברוך, כאילו,
מה יהיה בעולם הבא? אנחנו עין לא רואה עשה אלוקים, זה לא סך. אבל בחינה מסוימת של נוכחות אלוקית.
מה זה פה, לא?
כן, אתה שאלת מה אני אגיע בעולם הבא. אמרת, בעולם הבא מה יהיה? פה בשבת, יום חול אנחנו חיים בעולם שלנו, ושבת אנחנו נמצאים ביום של השם. המבט שאנחנו רוצים להסתכל על העולם הוא מבט אלוקי. כמובן, 1 ב-70 זה קונה מעט מאוד. רוב ככל 59 חלקים מתוך החוויה שלנו בשבת היא חוויה שלנו, לא מה זה. אבל יש... אני חושב שזה מאוד מאוד יפה, הביטוי 1 ב-60. כן, זה... כן, בטל באחד ה-60 הקנאי, אחד מול 59, אחד מול 60 זה בטל. ככה עדין. זה ביטוי ציורי שבא לבטא הכי מעט שאפשר. זה הכותרת. אבל אם אנחנו רוצים לעסוק במשכן, אז צריכים לשים לב לכמה דברים. דבר אחד זה החזרה המרובה של התורה על המשכן ועל כליו. אני ספרתי פעם 9 פעמים שהתורה חוזרת על כל הפרטים. פעם אחת זה מופיע בתרומה תצווה, בציווי של השם למשה רבינו. פעם שנייה זה מופיע עכשיו בציווי של הקודש ברוך הוא, משה רבינו לעם ישראל. אחר כך זה מופיע בזה שמביאים את זה לבצלאל, אחר כך מביאים את זה למשה. כמה, 9 פעמים מופיעה הרשימה, פעם אחת זה מופיע בכיסיסו על שמן המשחור, שמושכים את כל הפרטים. החזרה המרובה הזו היא ודאי לא דבר פשוט ומובן מאליו. פשוט היא שאפשר לחסוך חלק גדול מהפעמים ולכתוב... ככל אשר ציווה השם עצמו ולגמור בזה.
תשובה זה כל אלה שאומרים שהתורה נפסקת למיניה.
שהתורה? ברור שהתורה לא חוסכת במילים, התורה אומרת את כל המילים הדרושות בשביל להעביר את מה שהיא צריכה להעביר, ואחד הדברים שהיא צריכה להעביר זה את החשיבות המרכזיות של השראת השכינה בישראל, שזה בית יסוד היהדות. כן, זה דרך חיבה מיוחדת
שאנשים...
כמו?
כמו?
כמו מפקד בני ישראל, כמו הקורבנות של הנסים, זה נראה, אפשר להגיד הבדלים, אבל בגדול זה נראה אותו אזור חיוך. כמה השראת השכינה היא המרכז של היהדות, וצריך קצת להסביר את זה, ואחר כך נלך לפרטים.
אבל הריבוי הזה בא ללמד אותנו משהו?
כן, כמה זה חשוב. אתה שואל אותי אם יש לי 9 יסודות ללמוד, וכל פעם זה בא להגיד יסוד אחר, גם אם יש, אני לא יודע אותם. אבל זה ודאי אומר לך, תבין שלא מדובר על משהו פרטי. כן, אנחנו חיים כבר הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד מאוד שנים, בלי בית המקדוש, בלי עיסוק עם השראת השכינה במובן הישיר שלה. ומטבע הדברים, בני אדם מתרגלים, כן, לכל דבר בן אדם מתרגל, ואנחנו חיים, מסתדרים עם זה. אפשר להגיד על זה הרבה דברים, אבל זה, אי אפשר שלא להתרגל למה שקורה. אבל חשוב ונכון להבין שהשראת השכינה היא לא דבר פרטי, אלא היא המטרה של היהדות. אני רוצה קצת להסביר את זה. אמרתי את זה כמה פעמים בתקופה האחרונה, יש וורט על החידוש הירים, על הפסוק באלל, בתהילים, השמיים שמיים להשם ואורץ לא שם לבני אדם, אומר החידוש הירים, לעשות מהם שמיים. אני חושב שהוורט הזה הוא וורט, הוא ודאי לא, אבל הוא בעצם ממש פשט. ממש פשט בפסוקים שם, והוא ממש פשט בתוירו. ממש פשט בתוירו. כן, כשם כתוב, השם זכרון הוא יבורך, יבורך חס בית ישראל, יבורך חס בית ארון, יבורך יהיה השם הקטנים והגדולים. יוסף השם עליכם, עליכם ועמלכם, ברוכים אתם להשם, עושה שמיים ואורץ. השמיים שמיים להשם ואורץ נוסן לבני אדם, לא המסיב יעלה לוקו ולא יקול ירודי דומה. במילים אחרות, למה הקדוש ברוך הוא יברך אותנו וייתן לנו שפע והצלחה וכולי לעם ישראל על כל החלקים שלו, בית ארון, לוי, ישראל, עירי השם, כן, לבן עזר אומר שעירי השם הכוונה לגיירים. הכוונה למי שהוא לא ישראל, לא כהן ולא לוי, אבל הוא עירי השם, זה גיירים. או אפשר להגיד פירושים אחרים, לא משנה, אבל למה כל זה? כי הקדוש ברוך הוא לא רק עושה שמיים, אלא הוא עושה שמיים וארץ, ואת השמיים הוא השאיר אצלו, מחוץ לשליטה שלנו, ואת הארץ הוא נתן לבני אדם, ובהמשך, כן, לכן לא המסים יעלה לוקו ולא כל יעוד ידומו, אלא אנחנו, החיים על הארץ, נבורך כה מעט ועד אוילום. זאת אומרת, במילים פשוטות, התכלית היא שיעלה כבוד השם, יעלה, איך אומר הפסוק בתהילים סמך זין, לא דעס באורץ דרכך. שהעולם הזה יהפוך להיות למקום קדוש. וזה עניין המקדש, עניין המקדש, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחר להיות כאן בארץ, הוא עזב את השמיים, הוא נמצא פה בארץ, יש לו פה בית, והוא גר פה. כן, יש פסוק בספר חזקאל, שהמשנה במסכת מידס מביאה אותו, כן, שאחד הפתחים של ההיכל היה פתח סגור, זאת אומרת, אתה סגור תמיד, השער הזה יהיה סגור, איש לא יבוא בו, השם אלוקי ישראל יבוא בו, והיה סגור. כאילו אתה רואה את בית המקדש, בית גדול, והנה, בקטח הזה נכנס הכהן גדול, בקטח הזה נכנס מישהו אחר, לא, יש פתח אחד שבו אבל הבית נכנס. כמובן שזה בא לצייר ציור, אבל הרעיון הוא, הבית הזה הוא בית של השם, והמשמעות היא לא שהשם נמצא שם, אלא שהשם, דרך זה שהוא נמצא שם, הוא נמצא בכל הארץ. כן? הפסוק אומר בתחילת תרומה, כן? ועושו למקדוש ושוכנתי בסוכם, כולם אומרים את זה בשם חזל. זה וורט של האלשיך, אבל זה גם, זה פשוט השם מקרוב. בסוי חוי לא נאמר, אלא בסכלי בשקול איכות ואיכות. ואיפה אני יודע שזה לא חזל? כי הגוין מביא את זה בשם האלשיך. כנראה אין את זה בחזל. לכאורה, יכול להיות שיש מדרושים שאולי לא היו לגויין, אבל בפשטות אם הגויין מביא את זה בשם האלשיך, אז זה לא חזל. אבל זה כן פשוט השם מקרו, כן, ועושה קדוש ששוכנתי בסוכם, הכוונה היא על ידי שהשם שוכן במקדש, על ידי זה הוא שוכן בכל הארץ. ויש פסוק מלא שנמצא בסוף חומש דבורים, במסי, כן, ונגיע לדין רויצח. ולא יישא חליפו את האור, ולא יישאו כופר לנפש רוצח אשר הוא ראש הלומוס, ולא יישא חליפו את האורץ, כי אני השם, אשר אני שויכן בסויכו, כי אני השם שויכן בסויכ בני ישראל. וכמה וכמה מצוות, וכמה וכמה דברים, עניינם הוא הדבר הזה, כן, להעמיד את העולם באופן נכון, באופן אמיתי, לסכן אוילום במלכוס שקי, זה עניין השעת השכינה במקדש. נראינו שהשם נמצא פה בארץ, ואנחנו צריכים לעצב את החיים על פי זה, על פי הערכים, נקרא לזה ככה, שהתורה נתנה לנו שהם ערכים אלוקיים. כמו למשל חסד צדקה ומשפט, קדושה, אלוקים של אלו סוינזימו, כל הדברים האלה הם סותרים את השורת השכינו, בגלל, איך כתוב, ולא ראה בכל ערב הסדובר, ושב מאחריך. אם חס ושולם יש בעם ישראל דבר לא נכון, אז יכול להיות מצב שזה יגרום לסילוק שכינה. זה הרעיון, וזה הרעיון המרכזי ביותר של היהדות, כן? הרמב"ן מאיר את זה בהקדמה לחומש מויס, שלמה חומש מויס, הכותרת שלו היא יציאת מצרים, למה הוא מסתיים אחרי הקמת המשכן? אז הוא אומר, כי רק על ידי הקמת המשכן מסתיימת הגאולה. ביום שובם אל מעלת אבותם, בסוד אלוקה עלי או עליהם. כן? שזה השורס השכינו, הוא אומר שם מעלת אבותם, שאובס אין אלא מרכובו, וגם עם ישראל הוא המרכובו, ואני חושב שיש שם להוסיף עוד תוספת על הרמב"ן, זה לא רק השלמת גאולת מצרים, אלא השלמת התכלית של הסיפור. כן? חומש מויס מספר איך נוצר עם ישראל כעם השם, כן? כי עם זו יוצרתי לי תהילות ויספרו, וזה קורה על ידי הגלות, הגאולה, מתן תורה, קריטת הברית שכרוכה במתן תורה, ומיד משם מגיעים להשורת השכינה. זה הסיפור. אנחנו למדנו אתמול בשבס כיסיסו, כשמענו את מוישה רבינו אומר לקודש ברוך הוא, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה, פירושו, בלי השורת השכינה, מה הטעם לכל מה שיש לעם ישראל? זה פשוט, זה פשוט, כן, הרמב"ן מתפלא, איך ילוד אישו אומר לקודש ברוך הוא כאלה מילים. אבל הוא אמר, כן, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה, ומצפו לפרסם, אני הוזדייתי, שלא נחשוב שאחרי שחרב הבית בראשונו ובשניו, לצערנו ולכאבינו הגדול, אז חזרנו למצב הזה של אין פניך הולכים. אמנם חסר לנו מאוד 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 הרבה מה... אני אראה לך באצבע שזה לא ככה. כן, יש שכינה בישראל, אמנם ודאי שהשכינה היא לא באופן שהיא צריכה להיות כשבש בסמי קדוש, אין ספק שחסר הרבה, אבל עדיין יש בחינה של השורס השכינו שקיימת, חז"ל ביטו את זה בהרבה מאוד דרכים. הם אמרו שכל מקום שגולו שכינו עמוהם, הם אמרו שבסכנסת הוא מוקם השורס השכינו, ובסמרדש הוא מוקם השורס השכינו, כל בעשור השכין תשריה, ואלוהי מתור השכינו כנגדוי, והמספלל שכינו כנגדוי, ואיש ואיש הזוכו שכינו ביניהם. כל אלה דיבורים שבאים להגיד לך שיש כל מיני אופנים, כמובן, אסור לחשוב שאנחנו כמעט בסדר, חסר הרבה מאוד בזה שיש חורבן, ועדיין יש משהו מאוד משמעותי. מאוד מאוד משמעותי בהשורת השכינו, ונשתמש בשפה, אני יכול להביא לזה סמך מדברי הרמב"ן, אבל הראיה שלי הגדולה היא ראיה אחרת, אבל הסמך מדברי הרמב"ן, שהרמב"ן כותב את זה בתחילת בעלו יזכור, הוא מביא את מאמר חז"ל, ששם כתוב שהנשיאים הקריבו קורבנות, ואהרן הכהן היה בצער מזה שהוא לא היה לו חלק בדבר הזה, אמר לו, הקודש ברוך הוא שלך גדולה משלהם, זה המנורה שהיא קיימת לדורות. שואל הרמב"ן, מה פירוש קיימת לדורות? ולמה דווקא מנורה? אם אתה מדבר שזה קיים במקדש, אז תביא את כל עבודות הקורבנות, כל עבודות במקדש קיימות לדורות. התשובה היא שמה שהנשיאים עשו זה קורבנות. אז אי אפשר להגיד כנגד זה שיש לאהרן הכהן יותר. אפשר להגיד שהוא מקריב, אבל לא זה מה שהקודש ברוך הוא אמר לאהרן הכהן, אלא מה שהוא אמר לו זה שנשאר המנורה קיימת לדורות על ידי נס חנוכה. ככה אומר הרמב"ן. שהמנורה, וזה מוכח, בנוגע לחנוכה, זה מוכח בחז"ל בצורה הכי ברורה. כי איך ייתכן שאנחנו קוראים לחנוכה חנוכה, וחוגגים כל שנה את חנוכת המקדש על מקדש שכבר חרב? על כורחנו שמשהו מהמקדש שהיה בבית שני לא חרב.
סימן
באלמה. זה לא סימן באלמה. זה אומר שככה חז"ל חשבו. או, המשמעות היא שיש גילוי שכינה בעצם בקיום של עם ישראל. אני אנסה קצת להסביר את זה. זה דבר שאנחנו אומרים אותו הרבה, אבל אני צריך תמיד לחזור עליו. האופן שבו אנחנו מבקשים בסליחס, אנחנו אשכנזים. זה פסוק שכתוב בתהילים נ"א. אל תשליחנו מלפונך ורוח קודשך אל תיקח ממנו. זאת אומרת שאנחנו מניחים שרוח הקודש עדיין נמצאת. היא יכולה חלילה וחס לעזוב אותנו, ולכן מבקשים שהיא לא תעזוב, אבל אנחנו מניחים שעדיין היא נמצאת. אנחנו מניחים ש... כן, זה פירוש המושג. הפירוש הקודש ברוך הוא לא עזב את עם ישראל, אלא הוא מתגלה באופן מאוד נעלם, מאוד נסתר. הוא מתגלה בתורה שאנחנו מחדשים ומבינים ומסבירים. מתגלה בתפילות שלנו, שהוא נענה להם. הוא מתגלה בעובדה שאנחנו קיימים. כן, חז"ל אומרים, וזה דברים נפלאים מאוד של חז"ל, הגמרא במגילה אומרת על הפסוק בפרשת בחוקות ישראל, ואף גם זה יסביא עצמם בארץ אויביהם, לא המאסתם ולא הגאלתם לך, לא יצרום לעופר בריסי איתום. אומרים חז"ל, מה זה, איפה זה מתקיים? שהעמדתי להם את חנניה ומישאל ועזריה, שהעמדתי להם את מרדכי ואסתר, שהעמדתי להם את בייס חשמונאי, ושהעמדתי להם של בייס רבי וחכמי דוריס. המשמעות היא שהעובדה שקמים לעם ישראל אנשים שהם מוסרים נפש בשביל להעמיד את היהדות בעולם, בשביל לברר את התורה, בשביל לגלות סתרי תורה, היא עצמה גילוי שכינה. וכולנו מכירים את השפע, את האור הגדול. חז"ל אומרים, רבים בנים שהעמידה לו בשוממותה יותר מבבניינה. זאת אומרת, יש בחינה אחת והיא הבחינה הפשוטה, שהגלות היא חושך, חושך ענן וערפל. אבל מבחינה אחרת אנחנו רואים שיש צד ש... כן, התורה שמתגלית, התורה שמתבארת, התורה שבה חיים יהודים בארצות שונות, במקומות שונים, בזמנים שונים, ובכל מקום יש להם תורה שעונה על השאלות שלהם, שעונה על הדרכים שלהם, הקדוש ברוך הוא מגיע מלמד תוירו לעמו ישראל. זה דבר, אני רואה בזה מצווה גדולה לומר את זה וללמד את זה אנשים, כי הרבה אנשים חשים שאנחנו חיים בעולם חשוך לחלוטין, וכל מה שיש לנו שאנחנו נקבל היום הבא, זה ודאי נכון. איך אומרת המשנה באובו, ישנה מנו בעל מלאכת החולית ולכו שכר פעולו שכו, ודע שם את השכרון של צדיקים לא עושית לאובו. משנה באובס. אבל חוץ מזה, אני לא יודע אם לקרוא לזה שכר, ההשלכה הישירה של העבודה שלנו היא ההתגלות של הקודש, ברוך הוא בתוכנו. על ידי אותם צדיקים שנמצאים בתוכנו, שמאירים את העולם, על ידי המציאות של עם ישראל כולו, כן? ומי שמסתכל על ההיסטוריה הקרובה, יותר קל לנו לראות את ההיסטוריה של עשרות השנים האחרונות, מה קרה פה בארץ, ושוב, זה קרה בפורמטים אחרים, בכל מיני מקומות ותקופות בהיסטוריה. אבל מה שקרה פה בארץ, ההתחדשות של היישוב היהודי התורני, והחזרה של הטרור לארץ ישראל, והעוצמה הגדולה, לא, מאות שנים עם ישראל לא היה במצב כזה. יש הרבה, אנחנו אוהבים לבכות על המצב, ובצדק יש לנו בעיות שצריכים לטפל בהן, ואני לא מזלזל בהן. הביקורת היא טובה וחיונית בשביל לתקן. אבל אסור שהביקורת לא תהיה, לא, אסור שהביקורת תמחוק את, לא יודע, לקרוא לזה חצי, או לא משנה, נקרא לזה רבע הכוס המלאה, או שלושת רבע הכוס המלאה, את החלק המלא. כן, עם ישראל נמצא במצב, עם ישראל נתקבל ציבור שומר התורה לגווניו ואופניו השונים, נראה במצב שלא היה, מאות שנים לא היה כזה מצב. גם בתוירו, גם כמות התוירו שנלמדת, וגם באיכות, רמת הלימוד של אנשים, ספרים שמתחברים, דורות שלמים שלא נתחברו כאלה ספרים. לא, אני אמרתי את זה, אומרים את זה אנשים רבים, הפולים שרוב היום אומר את זה, בנוגע לרמה בלימוד על זמנו. אנחנו היום הגענו למקומות יותר טובים, וגם החידוש הנפלא, שעם ישראל חוזר חזרה לקודש ברוך הוא. שוב, אני לא אומר את זה כדי להגיד שאין בעיות, ואנחנו יכולים להיות לנוח על... יש הרבה מאוד בעיות, הרבה מאוד קשיים, גם בפנים וגם בחוץ וכולי, והשם ישמור אותנו. כל יום אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. איך אומרים, אנחנו יודעים איך הגענו עד היום, מה יהיה מחר, איך הקודש ברוך הוא ייתן לנו את הכלים להתמודד עם הבעיות שעומדות לפנינו מחר, אנחנו לא יודעים. אבל כדאי לחזור ולומר את זה, שעד היום התמודדנו עם זה, וכמה אנשים, באמת, זה לא יאומן. זה לא יאומן, אני מסתכל על זה... בפרספקטיבה של השנים שלי, של עשרות השנים שאני מכיר את הציבור התורני פה בארץ, לא יאומן כזה. כל הציבורים כולם התעלו באופן יוצא ממה שאפשר לדמיין. כן, העולם התורה בתוכו, לא יאומן. כן, לא נדבר גם על חלקים אחרים בעם ישראל. תנועת התשובה היא סיפור מדהים. כן, אף אחד, לפני תוף רייש צדיק, איזה היה, סבתא שלי וסבא שלי התארסו, וסבתא שלי אמרה שהיא דורשת כתנאי לנישואים לעלות לארץ מיד אחרי החתונה. כן, כך וכך היה. והטענה שלה הייתה שאין עתיד לילדים דתיים, לילדים יראי שמיים באירופה. וסבא שלי שלח לספר על זה לשני יהודים מפורסמים, כולם מכיר, כולם, שמו שלהם כולם, רבי רוחם לבוביץ' ורב חצי למשטיין, ושניהם אמרו לו, נכון, ורב חצי כתב יותר מזה, תדע לך שהייתי כבר בתל אביב, ושם השכינה נמצאת. בימים ההם עוד לא הייתה בני ברק. תל אביב היה היישוב החרדי החדש, זה הכוונה. לא מתכוון, אבל ככה הוא כתב, כן, מתחיל שם חיים חדשים של תוירו, שם העתידים. לא הייתי, לא היה לי תפקיד שהייתי צריך להישאר באירופה, הייתי עולה שם, כי שם השכינה נמצאת. אלה המילים בערך, אני לא מצטט את המילים. זה המשפטים שהרב חסקל כתב. כן, זה מכתב שמוצפס באיגרות של הרב חסקל לוינשטיין. כן, רבי רוחם כותב את זה פחות, הוא לא הכיר את זה אישית, אבל הוא גם כותב, הוא אומר, העדים הנשמעים מרחוק נשמע ששם יש חיזוק. חיזוק, ופה מי יודע מה יקרה. כמעט קט, אין לנו עתיד. וכל אלה לא חשבו על היטלר, כן, זה לא היה, כן, היטלר היה אמנם, זה מוזר שלא חשבו על היטלר, אבל זאת העובדה. אף אחד לא חשב שהיטלר, כן, היטלר שלט בגרמניה, אז כולם ידעו שיהודי גרמניה נמצאים בצרות קשות. אבל לא חשבו אז שתפרוץ מלחמת עולם, ויהודי פוילין, ליטא, הונגריה, רומניה וכולי, גם הם בסכנה קיומית. אבל על רמת היידיש כזה, ופה בארץ, היישוב הלך והתחזק, ההידרדרות של עם ישראל בגדול נפסקה פה. אני חושב שחובה להגיד את האמת, קודם כל בשביל להודות לקודש ברוך הוא, וגם בשביל להעריך את מה שאנחנו עושים. כן, להבין שאנחנו, זה קרה במסירות נפש של יהודים, זה לא קרה מאליו. כן, יהודים שונים, כן, אפשר לספר סיפורים על כל מיני אנשים, לא יודע אם אנחנו נגיע ל-20 איש, האנשים שאחראים למהפך הזה בגדול. כן, וקטן אחרים זה המוני המוני יהודים פרטיים, שכל אחד בחיים שלו קיבל את ההחלטות שלו. אבל אנשים שהקימו מחדש את עולם התורה, את עולם את עבודת השם, יהודים, כאלה יהודים וכאלה יהודים, אנחנו רגילים תמיד את זה לדקדק באיזה נוסח מתפדלים, זה משנה, זה חשוב, אבל אני רק אומר, צריך לזכור, כולם רוצים לשמור תורה ומצוות ולעבוד את הקודש ברוך הוא, וזה קרה, כן? אולי נספר סיפור אחד, ממש סיפור אחד, אני לא רוצה, אנחנו בדרך כלל נספר את הסיפורים האלה בערב חנוכה. אבל כן, רבן מבלז והגר הרבה נפגשו פה בירושלים בתוף שין זין. רק בשביל לתפוס את השעה, כן, אחרי חורבן יהדות אירופה, שניהם היו יהודים שהחזיקו קהילות גדולות מאוד בפוילין לפני המלחמה, ושתיהם, הקהילות שלהם נמחקו, שתי הקהילות נמחקו לגמרי. רבן מבלז גם נשאר לבדו ממשפחתו, הבן שלו מסר את נפשו בשביל להציל אותו, דרך אגב, הוא לא ידע מזה רבן מבלז, זה מאוד כאב לו. מאוד מאוד כאב לו, כי רבן מבלז היה אחד מ10 יהודים ספציפיים שהצורר הנאצי הפיץ את השם שלהם ואת התמונה שלהם כדי לתפוס אותם. והסיכוי שלו להינצל היה כמעט אפסי. והם הבינו שיצליחו להבריח אותו מהמקום, אבל בכל מקום, בכל תחלת משטרה, עלול לתפוס אותו ואין סיכוי. מה שעשו זה שהבן שלו הלך למשרדים של הגסטאפו ואמר לו, אני אהרון רוקח. אני רבי מבלז. הוא כמובן לא יצא משם, והפסיקו לחפש את הרבי מבלז. ככה היום מה יעשה?
הוא ידע מזה.
מי ידע?
לא, הרבי מבלז...
הרבי מבלז ידע מזה רק פה בארץ. מאוד מאוד כאב לו, הוא אמר לו שאם היה יודע מזה, הוא לא נותן לזה לקרות. הוא אמר, פתאום, איך אתה עושה? אבל כל פנים, כך הוא היה מעשה, ורבי מגור, מצבו היה קצת יותר טוב, כי הוא הצליח לעלות לפה קודם עם 3 ילדים שלו, אבל הוא גם השאיר שם הרבה מאוד, גם בני משפחה, אבל חוץ מזה שהעם ישראל כולו נשרף, מה שנקרא. ושני היהודים לוחצים ידיים ומתחילים לבכות. אחרי, לא יודע אם זה היה כמה דקות של בכי, או פחות מכמה דקות, אומר רבן מבלז לרבי מגור, תגיד לי, גר הרבה, כתוב בפרשת ויגש, שיוסף וביומי נפגשים, והם בוכים איש על צווארי רעהו, ורש"י אומר שכל אחד בכה על החורבן של השני, על חורבן המקדשות של השני. למה כל אחד בוכה על החורבן של השני? החורבן הפרטי שלך לא צריך לבכות. אמר לו גר הרבה, על חורבן הפרטי שלך לבכות? למה? תבנה מחדש. על החורבן של השני צריך לבכות. וזה מה שהם עשו, כן, זה מה שהם עשו, אפשר, אתה יודע, אנחנו, זה מצווה לחזור על הדבר הזה. יד השם הייתה עם כל האנשים האלה שבנו את עם ישראל מחדש, וצריכים לדעת שעומדים בפני אתגרים גדולים, ועם ישראל עומד בפני אתגרים גדולים, לדעת ש... לדעת את הכללים של הגולוס, הכללים של הגולוס שאנחנו צריכים לפעול, ואנחנו לא יכולים לחכות שהקודש ברוך הוא יופיע, אבל... כשאנחנו פועלים, הקודש ברוך הוא מופיע בתוך מעשינו וכו'. כן, אני רוצה עוד הערה אחת שקשורה למשכן, להתייחס אליה. המשכן היה בנוי מקרשים, כן, זה כולם יודעים. הקרשים יצרו את המסגרת החיצונית, והיה פרוכת באמצע שחילקה אותו לשתיים. החלק אחד נקרא הקודש, וחלק השני נקרא קודש הקודשי. האמת היא שבתוירו לא מופיע הביטוי הזה בצורה הזאת, זה מופיע הקודש ואוהל מועד. בלושן חז"ל, ביחס לבית המקדש, זה נקרא הקודש הקודשי וזה נקרא הקודש. אבל הכל פנים, אוהל מועד והקודש. ולמשכן היה גם תקרה. התקרה הייתה מורכבת מיריעות. ויש שלושה שלבים לפחות של יריעות, יש אולי ארבע, אבל שלושה שלבים של יריעות. אני מתייחס לשתי היריעות הנמוכות. אני אקריא את הפסוקים, זה כתוב אותו דבר גם בפרשס תרומה, זה כתוב. עשו את המשכן, זה נקרא המשכן בעצמו, עשו 10 יריעות, כל אחת מורכבת משש, מתחילס, ארגומן, תלעשוני וכולי, אורך היריעה אחת הוא כך וכך, ורוחב 4 בעמה, עשו 5 יריעות במחברת אחת, ו5 יריעות במחברת אחרת, ומחברים אותם ביחד על ידי לולאות וקרסים. כן? ויעס 50 קרסי זהב, ויחבר את היריעות אחת על אחת בקרסים, והיא המשכן אחד. המשכן נעשה למשכן אחד על ידי החיבור הזה. זאת אומרת, יש חיבור אחד, שלב אחד של חיבור שאנחנו מחברים את כל החמש יריעות ומחברים אותם לגמרי, תופרים. זה חיבור מוחלט, זה כאילו זה לא, זה מחובר כל הזמן. אבל כל פעם שבנים את המשכן, אז לוקחים את שתי המחברות ומחברים אותם ביחד על ידי הקרסים, והיא המשכן איכון. שאל השואל, למה צריך, ואחר כך אותו דבר עושים גם עם, עם היריעות עיזים שהן מעל היריעות האלה, אז גם כתוב, ויעס לולאות 50 על שפת היריעה קיצונה במחברת, ו50 לולאות עשה על שפת היריעה חוברת השנית, ויעס כך זה נחושת 50 לחבר את האוהל להיות אחד. ואיפה שמים את הקרסים? אפשר לחשוב שזה טכני, אני יודע, חלילה. איפה שמים את הקרסים? התשובה, כתוב בתורה במפורש, ששמים אותם מעל הפרוכת. זאת אומרת, המקום שבו קודש המקדש מחולק לשתיים, לקודש הקודשים ולאוהל מועד, שם מתחברים היריעות למעלה.
מעניין שכל פעם שפירקו את המשכן, פירקו את
הלולאות? פשוט. זה פשוט, מה ההבדל בין חיבור מלא? אתה יודע, תגיד שלא, אבל מאוד ברור שהחיבור של היריעות למחפרות הוא חיבור מוחלט. חיבור שאין ממנו ביטול. פה זה חיבור, כן, המשכן כולו מורכב, הוא ניתן ל... ככה כתוב.
אבל זה עוד ביטוי
שהתפקיד
שלנו לחבר בין
הקודש לקודש. כן, זה המשמעות. המשמעות היא שהמקדש, ההופעה של הקודש ברוך הוא בעולם, מורכבת משני חלקים. חלק אחד הוא קודש הקודשים, וחלק השני הוא הקודש. קודש הקודשים מייצג את הברית עצמה, את ההופעה של הקודש ברוך הוא בתוירו, את זה שהקודש ברוך הוא בחר בעם ישראל וקראת איתם ברית והרואי לברית נמצא שם, אין סדר אבוידו לעשות שם. רק יום הכיפורים זה משהו חד פעמי מיוחד ממנו. באופן כללי אין סדר אבוידו לעשות שם, זה עומד יציב וקיים, עד כדי כך שגם שנחרב הבית חז"ל מדגישים, תדע לך, הרואי לברית לא נפגע. הרואי לברית גנוז באיזשהו מקום, לא קרה לו כלום. זאת אומרת, אין שום אופן שבו גם חל על הדבר הזה. זו הבחינה הזאת שהיא בחינה שהאלוקים מתגלה בעולם בשורשה, היא בחינה שלמה, היא בחינה סגורה, היא בחינה שאין בה פגם, אין בה קלקול, אין בה... ולא צריך גם לתקן שם שום דבר לא. אבל יש בחינה אחרת שהיא אוהל מועד. אוהל מועד זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא בחר להיות איתנו, לגור אצלנו, וזה בנוי על סדר אבוידו שלנו. את השולחן אנחנו שמים עליו לחם הפנים, והמנורה אנחנו שמים עליה, מדליקים אותה כל יום. ומחוץ על זה יש גם את המזבח החיצון, שיש סדר אבוידו על זה. זה בחינה של העולם שלנו, ואבוידו שמוטלת עלינו. ותפקידנו הוא לחבר את שתי הבחינות הללו. החיבור ביניהם הוא אף פעם לא חיבור מוחלט. אף פעם החיבור הוא לא מוחלט. צריך להשגיח לחבר את כל חלקי השכינה המתגלית, לחבר את כל חלקי המקום שבו אנחנו עובדים, ואחר כך לחבר את שניהם ביחד, זה חיבור נוסף. דומה לזה קצת, אפשר להביא לזה ציור, ולמדתי את זה מסיפור שמספר יהודי בשם הרב רבי נחם רקנתי. הרב רבי נחם רקנתי הוא אחד המקובלים, הוא כתב פירוש לתורה, על פירוש על כל החמיש וחמישה תורה, הוא בתקופה שלפני אריזל, הוא מעניין מאוד שרבי נחמן הקנתי כתב ספר שלם על התוירו, כולו על פיסוד, הוא הרבה מאוד עסוק בדברי הרמב"ן על התוירו, והוא מפרש אותו וכו'. יש לי אותו בבית, כן, הוא מודפס בתוך הלבוש. הלבוש כתב עליו פירוש, לכן הוא מודפס בתוך הלבוש. אבל רבי נחמן הקנתי כתב הרבה מאוד דברים, ויש דבר אחד שלו שמצוטט על ידי שני העמודים הגדולים שעם ישראל נשען עליהם, גם על ידי אבס יוסף וגם על ידי האריזה. דבר אחד, בדרך מקרה, אם נקרא לזה ככה, הדבר הזה, שניהם מצטטים אותו. מה הוא אומר? הוא מספר שבכל המועד סוכות, שנה אחת ישנת לאורח, אם אני לא טועה, קראו לו רב יצחוק? אולי אני לא זוכר נכון. הוא כתב את השם שלו, שם הפרטי של אותו יהודי, הוא לא אדם מוכר לנו, וישנו ביחד בסוכה, כמצוות היום. באמצע הלילה חולם רבי נחמן ברקנתי, מה?
זה הרב יצחק לורי.
לא. הוא היה כתוב איזה 100 שנה לפני האריזל. חלם, רבי נחמן הקנתי חלם שהאורח יושב וכותב ספר תוירו, ובכל מקום שהוא מגיע לשם הוויה, הוא כותב יוד קייבור, רווח ואי לבד. שכמובן, כל אחד יודע שספר תורה כזה הוא פסול לגמרי. כן? הוא התעורר בבעלה, הוא החליט שהחלום לא מצדיק להעיר את האורח באמצע השינה, הוא חיכה בבוקר, כשהלכו לתפילה, הוא שואל אותה, תגיד לי, אתה במקרה סויפר? הוא אומר, לא, מעולם לא כתבתי ספר תוירו, אז החלום הזה לא יכול להיות רציני. ואז הגיעו לבית הכנסת, והאורח לקח 4 תמינים, כמו שכולם לקחו, והוא החזיק את האתרוג ביד שמאל, כמו שאנחנו עושים, את הלולב, הדסים והערבות ביד ימין, והחזיק אותם ככה בנפרד את שני הידיים, לא חיבר אותם זו לזו, אמר רבי נחמן הקנתי, עכשיו הבנתי. זאת אומרת, במילים אחרות, האריז"ל דורש את זה ששלושת האותיות האלה, שלושת המילים הללו הם כנגד יוד קי ווב, והאתרוג הוא כנגד האי בסרואה, והחיבור שלהם הוא לא חיבור. את שלושת המינים אנחנו קושרים מערב יום טב, אבל אמיץ דעי לחבר את שלושת המינים עם המין הרביעי. במינים אחרות לחבר את היוד קי ווב, שזה כללות הגילוי האלוקי.
אי... קודשו
בריך הוא שחידם? כן, כן. והחידוש הוא שזה לא... אתה לא יכול לחבר אותו מראש.
מה זה אתרוג?
זה השכינה המתגלית בעולם. השכינה המתגלית בעולם, והעיקרון הוא זה שהחיבור שלהם הוא עבודה יומיומית של היהודי בסדר העבודה שלו. זאת אומרת, אנחנו, כן, למה לא נקשור בחוץ? יש בעיה טכנית, כאילו שזה עגול וקטן, לא, זה משקף שני חלקים במציאות של העולם. יש את השכינה המתגלית מלמעלה, שהיא עומדת שלמה לפני עצמה, שוב, באתרוג וגם במשכן, אנחנו עושים את זה בראש. אבל את החיבור של שניהם, הוא ואוי המיש קונחות, זה האבוידו שלנו, וזה התפקיד שלנו בחיים.
אבל זה לא נולד מזה מהקרסים.
לא
הבנתי. אתה
יכול
לנו
את הרב, הוא אומר, בגלל שהמיקום של... אני לא... אתה שואל אותי? זה אחד המקורות שאתה יכול ללמוד את זה. אחד המקורות שאתה יכול לראות, זה מה, אם תגיד שזה, צריך למצוא איזה דרך לחלק, זה גדול מדי יריעה אחת של, מחברת אחת של 10 יריעות, לא יודע.
אבל המשכן הוא ההיא והבפנים זה היו תקייבוב, נכון?
פוך. הבפנים זה היו תקייבוב, והאוהל מועד זה ההיא, כן?
זה הבפנים, הפוך, אה?
הקודש הקודושים זה היו תקייבוב.
כן, לא הפוך.
לא, לא הפוך. קודש הקודושים זה השכינה יורדת מלמעלה, זה דבר שאין בו עבודה של בני אדם, והתפקיד שלנו הוא לחבר את זה אל... אל, אל, אל...
למה בתפילין זה לא
קורה?
אם
תפילין
זה גם
כנגיד
יותקי ואופקי, אז למה זה הכל מחובר?
לא יודע. לא יודע, לא יודע לא אותך. אני חושב אבל שהדבר הזה, יש בו משהו עמוק מאוד בתפיסה שלנו, שצריכים לדעת אותו תמיד. יש... מה? יש בחיים שלנו כיהודים נאמנים להשם ולתורה, יש שני חלקים, וזה חשוב לשים לב. יש חלק אחד שהוא דבר השם. דבר השם הוא לא מושפע מבני אדם, הוא לא תלוי במצב רוח שלי, או בחלילה וחס אדם יכול לעבור עבירה. אבל באופן עקרוני דבר השם עומד טהור וכו' וכו'. ויש מימד שהוא תמיד יצירה אנושית. הוא תמיד נוסף בו שיקול דעת של בן אדם, נוסף בו הבנה של בני אדם, ואי אפשר לקיים את התורה עם החלק הסגור שלה לבד. כן, לא יעלה לדעת. אדם שלא רוצה לא להתבונן, לא לפרש את התורה, לא להתאים את הדברים ולמצוא איפה הם שייכים למציאות שלו, הוא לא יהיה לו מה לעשות. אבל תמיד צריך להבדיל בין הדברים שאנחנו יודעים אותם כדבר השם, ולהיות משוכנעים בהם, וזה מה שנקרא האמונה שלמה של בן אדם, שהוא מאמין בתורה וכו', אבל כשאדם משליך את האמונה שלו בתורה, לאמונה שלו בפירוש שלו, זה כבר מסוכן. יש מה שכתוב בתורה, ויש מה שאני חושב, עדיין אני סומך על מה שאני חושב, אני ככה פועל, ככה אני עושה, אי אפשר לעשות אחרת. אבל זה המימד אנושי, אתה יכול לחשוב אחרת, אני חושב שאתה טועה. אבל אני מבין שזה ניתן לבני אדם כדי שבני אדם יתמודדו עם זה. יש חלק מסוים בחיים של תוירו שדורש ממני להבין איך זה. וכשאדם, אנשים לפעמים טועים לשני הכיוונים. הם משייכים את הספקנות האנושית גם ליסודות האמונה, שזה תמיד אמונה צריכה חיזוק וכו'. זה טעות אחת. וטעות שנייה שהם מייחסים את האמונה גם לדברים שכן. החיים בנויים מזה שבני אדם לומדים תורה ומבינים אותה, ויש תמיד מימד מסוים שבו זה חלק אנושי, והחיבור בין שניהם הוא הכרחי. אי אפשר לקיים את התורה רק בחלק הזה או רק בחלק הזה, זה ודאי לא. אבל החיבור ביניהם הוא עבודת האדם. לחבר ביחד את דבר השם כמו שהוא בתארתו ובשלמותו, את דבר השם כמו שהוא מופיע בתורה של בכסה ובתורה של בעל פה וכו'. ואת את מה ש... אתה יודע, כן, אצלנו, לפעמים אנשים אומרים, כן, אני קיבלתי מאבותיי, כן, קיבלת מאבותיך את הדברים שהם קיבלו מאבותיהם, שהם מה שנקרא לא חולמו שהם מסיני, הם מתוירו בעצמה, וגם קיבלת מאבותיך את מה שהם חשבו, זה טוב. חלילה, לא התכוונתי להגיד את זה עכשיו ביקורת, אבל צריך להפריד, זה פעולה אנושית קדושה וחשובה עד מאוד, שבלעדיה אי אפשר לקיים את היהדות, ועדיין זה לא דבר השם כמו שהוא. זה מאוד מאוד משמעותי. אנחנו עסוקים כל הזמן בלקיים את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. דבר השם נמצא בציווי, הוא כתוב בתורה. הוא נמצא, הוא מבואר. אבל עכשיו אתה שואל אותי, האם לי נראה, אמרתי, הזכרנו את זה בשיעור הקודם, לי נראה שאסור לפתוח פקקים בשבת, פקקים של מתכת. לא רק לי, כן, הרבה רבנים חשבו ככה וחושבים ככה וכו'. יש רבנים שחושבים אחר. אני אגיד לך, זה הדבר הנכון. לדעתי. זה מימד אנושי. כן, יש פה מקום שהוא שיקול דעת, אז כן, אמר לי בן אדם אחד שהוא לא אומר שום חידושים, הוא אומר רק את מה שכתוב ברמב"ן. אז אמרתי לו שלא קורה לפעמים שיש תלמיד שמציע פירוש אחר ברמב"ן. הוא אומר לי, אנשים לפעמים לא יודעים לקרוא, צריך לדעת לקרוא. על הדעת לקרוא, זה בסדר, ואני חושב שהוא באמת מומחה, הוא חכם גדול בין לדעת לקרוא. ועדיין, זה מחשבה אנושית. מחשבה אנושית, והתורה מורכבת מצירוף של שניהם. הצירוף ששניהם מכריח אותנו לא להרבב, לא להתבלבל. כן, אתמול שמעתי מישהו שאומר, כן, אני, דברים שיש ספק אם לעשות, אני בוודאי לא אעשה, אבל, 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 אבל דברים שצריך, הם ודאי, אז אני עושה, ומה שאנחנו לא עושים, כן, יש דברים שהם שנויים בוויכוח. חייבים להכיר את זה ולהבין את זה. יש דברים שהם שנויים בוויכוח,
ואין... שנייה,
אני קראת
מחשבה
אנושית. מה?
לפי זה המשנה.
באופן עמוק יש מימד גם הרמב״ם בהקדום לפירוש המשנה וגם בהקדום למשנה תורה, הוא מדבר על זה שתורה שבעל פה כוללת את שני החלקים, חלקים שהם הגיעו מסיני וחלקים שחידשו אותם חכמים, אתה צודק, והרמב״ם מקפיד לקרוא להם דברי ספר. אבל אנחנו נכנסים פה לוויכוח לצורך ההתראה המעשית, זה גם נכון, אבל לצורך ההתראה המעשית חשוב להבדיל, לשים את ההבדל במקום אחר. בדברים שהם מוסכמים.
יש מחשבה אנושית שהופכת לתורה, אחרי שכבר עשו את החיבור, היא הפכה לתורה.
למה חשוב לרמב״ם לקרוא לזה דברי ספר? זה בחינה מסוימת, הכל פנים, אני רק בעיקר רוצה לדבר על זה שיש פה עיקרון מאוד מאוד מהותי, שעבודת השם היא לחבר שמיים וארץ. השמיים הם שמימיים, איך התחלנו עם הדבורת של, הזכרנו את הדבורת של חידוש הערים, השמיים שמיים להשם, ואורץ נוסע לבני אודם לעשות מהם שמיים. וכשאנשים עושים מארץ שמיים, הם עושים את זה לפי תפיסה אנושית, כן? ויש מימד אנושי בתפיסה שלנו, יש מימד אנושי שהוא נתון לדיון, הוא נתון לוויכוח, אפשר להתווכח עליו, אפשר לדון בו, אני לא יכול להציג אותו כאמת מוחלטת. ולחבר את שניהם, ואוי, המשכון, איך עוד? זה מה שרצינו לומר, והשם יהיה בעזרנו תמיד.